כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום רביעי, יוטט בשבט תפשין עין זין, מסכת בבא בטרה, דף חף דלת. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוהינו אליי ולא אבותיי, שלא יערה דבר תקלה לידי ולא ייקשה לבדבר הלכה וישמחו בי חבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם. כי אדוהינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שהביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי דיאת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואנו עושים זאת דרך מתן תשובות לשאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור, סיימנו ללמוד דף חף ג' ממסכת בבא בתרא. השאלה הראשונה הייתה, מדוע צריך להרחיק את הכותל מהמזחילה? דלת אמות והתשובה, כדי שיוכל לסקוף סולם בשיפוע מהקרקע למזחילתו לנקותה. שאלה שנייה, לרבי יוסי, האם צריך להרחיק סולם משוב החברו ומדוע והתשובה צריך להרחיק? משום שמודה רבי יוסי בגירה דילי, חיצף שלו, ועל כן יש לחוש שמה בעודו חז בסולם תקפוץ נמיה מכורה דרך הסולם לשובח. שאלה שלישית, האם יש חזקה לנזיקין והתשובה? רק בנזק קשה כמו השן אורח בית הכיסא אין? אבל בשאר הנזיקין יש. שאלה רביעית, מה הביאור שביישוב לא יפרוס נשבים אף במרחק 100 מיל והתשובה? לרב יוסף ביישוב וקרמים ששתות בו מקרם לקרם אפילו הרבה, ולרבא ביישוב שובחים שמדלגות משובח לשובח. שאלה חמישית, מדוע אני צריכה משנה לחדש שגם בשובח וגם בזיזין וגזוסטראות שטוענים ללוקח והתשובה? משום שאב האמינה שרק ברשות הרבים ודאי עושה ביתר, שאם לא כן היו מוכים בו מיד, ואב האמינה שרק ביחיד שאפשר שפיסו או מחל לו. אבל ברבים מי מחל? השאלה האחרונה, ניפול שאינו נמצא בתוך 50 אמה מהשובח, מה דינו ומדוע? התשובה של מוצאו, כיוון שהולכים אחר רוב העולם שעברו שם וכנראה נפל מהם. גם לאלו שסוברים שלא הולכים בממון אחר הרוב, זהו דווקא כשיש מוחזק, אבל כאן אין מוחזק. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו בדפינו היומי אתמול דף חף ג' ממסכת בבא בתרא. וחי את מוריי ורבותיי, לעיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע, י"ט בשבט תשע"ז. עיקר וטורף העניין הוא לימוד דפינו היומי, הלוא הוא דף חף ד' ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף חף ג' עמוד ב', בשורה הראשונה בעמוד, מן המשנה פותחת במילים, ניפול הנמצא בתוך 50 אמה הרי הוא של בעל השובח. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה שלפנינו עוסקת בדיני גוזל שנמצא ברשות הרבים בסמוך למקום שובחים. ולמרות שהמשנה הזו אין עניינה בפרק הזה העוסק בדיני הרחקת נזיקין, אלא בפרק אילו מציאות, מכל מקום נשנית המשנה הזו כאן, אגב שנתבאר ליל דף חף ג' עמוד א', דיני הרחקת שובח מן העיר. אומרת המשנה בדף חף ג' עמוד ב', ניפול גוזל הנמצא ברשות הרבים בתוך 50 אמה של שובח, הרי הוא של בעל השובח, מאחר שיש לתלות שהגיע משם, אבל אם נמצא חוץ מ-50 אמה של השובח, הרי הוא של מוצאו, מאחר שיש לתלות שהגיע ממקום אחר. יש לתלות שהגיע מרוב הגוזלים שבעולם ולא מן השובח הקרוב. כך אומרים התוספות בדיבור המתחיל, חוץ ל-50 אמה. מוסיפים התוספות, שגם לדעת הסובר לקמן בדף תדי ב' עמוד ב', שאין הולכים בממון אחר הרוב, זהו דווקא באופן שיש אדם המוחזק בממון כנגד הרוב, שאי אפשר להוציא ממון מחזקתו על ידי הכרעה של רוב. אבל כאן שאין בעל השובח מוחזק בגוזל, יש לילך אחר רוב הגוזלים שבעולם. ומכיוון שאין בו סימן, אין המוצא מחויב להשיבו לבעליו. והסמא כותב שהטעם שאינו מחויב להשיבו, משום שיש לתלות שנפל מעוברי דרכים שרובם גויים הם. אומרת המשנה, ואם נמצא הגוזל בין שני שובחות בתוך 50 אמה לזה ולזה, אם הוא קרוב יותר לזה לשובח האחד, הרי הוא שלו של בעל השובח הזה. ואם נמצא קרוב יותר לזה לשובח השני, הרי הוא שלו של בעל השובח השני. ואם הוא מחצה על מחצה, דהיינו שאינו קרוב לזה יותר מלזה, הדין הוא ששניהם יחלוקו. שהרי אם המון זה מוטל הוא בספק בין שניהם, ואין אחד מהם מוחזק בו, שנאמר בזה המוציא מחברו עליו הראיה. זוהי המשנה שלנו בדף חב ג' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא את דברי רבי חנינא לגבי דין הכרעה בספקות. אומרת הגמרא, אמר רבי חנינא, גמרא שמופיעה במסכת ביצה דף י' עמוד ב', רוב וקרוב הולכין אחר הרוב, כלומר, כאשר יש ספק על ממון למי הוא שייך, או על דבר מאכל, אם הוא של איסור או היתר, וכל כיוצא בזה, ויש שני אופנים לתלות מאיכן הגיע הדבר הזה, האופן האחד הוא ממקום שבו יש רוב ממין זה, והאופן השני הוא מהמקום הקרוב ביותר למקום שבו נמצא אותו הדבר, הדין הוא שיש להעדיף את הרוב על הקרוב, ועל כן יש להכריע כך את הספק, שאותו הדבר שהגיע מן המקום שבו יש רוב ממין זה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, רוב וקרוב, מה החידוש בדברי רבי חנינא? זוהי ברייתא מפורשת במסכת כתובות דף ט"ו עמוד א', שאם נמצא בשר בעיר שיש בה 9 חנויות המוכרות בשר שחוטה וחנות אחת המוכרת בשר בנבילה, יש להילך אחר הרוב ולהכשירה, משמע, שגם אם נמצא בשר בסמוך לחנות המוכרת בשר נבילה, מכל מקום הולכים אחר הרוב, ומוכח מכך, שכשיש רוב כנגד קרוב מכרים כפי הרוב. כותבים התוספות בשם ריל לתרץ בשני אופנים. האחד, שלא ניתן להוכיח כך מדברי הברייתא, מאחר שניתן להעמידה באופן שנמצא בשר באמצע בין החנויות, ואינו סמוך יותר לחנות המוכרת נבילה מלחנות המוכרת שחוטה. ולפיכך יש להילך בזה אחר הרוב. אבל אם היה סמוך לנבילה, ייתכן שהיה הדין להילך אחר הקרוב ולאסור את הבשר. אופן שני מתרצים התוספות, שישנם שני אופנים של קרוב. אופן אחד של קורבה דמוכח, שעל ידי הקרבה יש הוכחה ברורה לכאורה שהדבר המסופק הגיע מן הקרוב, ויש אופן של קורבה דלא מוכח, שאין הקרבה מוכיחה כל כך שהדבר בא משם. לכן ניתן להוכיח מן הברייתא של 9 חנויות שרוב עדיף על קרוב. אבל אין זו הוכחה אלא לגבי קורבה דלא מוכח, מאחר שאף אם נמצא בשר סמוך לחנות המוכרת נבילה, אין בזה כל כך הוכחה שלא הגיע מן החנויות הכשרות. ובאופן כזה מודים הכל שיש להכריע כפי הרוב. אבל רבי חנינא מחדש, אפילו באופן שהכרעת הרוב היא כנגד קורבה דמוכח, יש להעדיף את הכרעת הרוב על פני הקרוב. וחידוש זה לא ניתן ללמוד מדברי המשנה שם. התוספות ריד מתרץ את הקושייה של תוספות בשני אופנים. האחד, שייתכן לומר שהבשר לא נמצא כלל בין החנויות אלא ברחוב העיר, ולא שייך לומר בזה קרוב לזה יותר מלזה. והתירוץ הנוסף, יש חילוק גדול בין 9 חנויות אף אם נמצא הבשר בסמוך לחנות המוכרת נבילות, לבין שני שובחים, ולא ניתן ללמוד את דינם זה מזה. זאת אומרת, מאחר שבשני שובחים שבאחד מהם יש רוב גוזלים והשני קרוב למקום שבו נמצא הגוזל, יש לספק הזה שני צדדים בלבד, או שהגיע הגוזל מן השובח הקרוב או מן הרוב. אילו היה הספק כאין זה בחנויות, דהיינו שהיו שתי חנויות בלבד, אחת מוכרת הרבה בשר שחוטה והשני מוכרת מעט בשר נבילה, והיה הבשר נמצא בסמוך לחנות הנבילה, היה הספק הזה דומה לספק של גוזלים. אבל באופן שבו עוסקת הברייתא שיש 9 חנויות של בשר שחוטה ורק אחת של נבילה, בזה כולם מודים שיש להעדיף את הרוב על פני הקרוב, מאחר שיש בזה 9 צדדים להתיר ורק צד אחד לאסור. ונמצא שאין לדמות כלל לדינו של רבי חנין על הברייתא של 9 חנויות. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואף על גב דרובה דאורייתא וקורבה דאורייתא, ולמרות שמצינו במקרא שיש להילך אחר הרוב, כמו שנאמר בספר שמות פרק כ"ג פסוק ב', אחרי רבים להטות, וכמו כן מצינו שיש להלך אחר הקרוב, כמו שנאמר לגבי דין עגלה ערופה בספר דברים פרק כ"א פסוק ג', והיה העיר הקרובה אל החלל, שאם נמצא מת שאין ידוע מי יכהו, מוטל על זקני העיר הקרובה לשם להביא עגלה ערופה, מאחר שיש לתלות שהרוצח הגיע מן העיר הסמוכה אל החלל. אפילו אחי, במקום שיש רוב כנגד קרוב, רובה עדיף. יש להעדיף את הרוב על פני הקרוב ולהכריע את הספק כך. מקשה רבי זעירא על דברי רבי חנינא מדין עגלה ערופה. מה טיב רבי זעירא נאמר במקרא בספר דברים פרק כ"א פסוק ג' לגבי חלל הנמצא בדרך ואין ידוע מי יכהו, מוטל על זקני העיר לצאת ולמדוד איזו העיר הקרובה ביותר למקום שבו נמצא החלל. והיה העיר הקרובה אל החלל, ולקחו זקני העיר ההיא עגלת בקר, כך נאמר בפסוק. דהיינו, מאחר וישנו ספק מאיכן הגיע הרוצח, יש לתלות שבא מן העיר הקרובה אל החלל, ואף על גב דאיכא אחריתא דנפישא מינה, למרות שישנן ערים מרוחקות יותר, שמספר האנשים הדרים בהם מרובה ממספר האנשים הדרים בעיר הקרובה אל החלל. אם כן, יש להוכיח מכך, שמקום שיש רוב כנגד קרוב, יש להילך אחר הקרוב, מתרץ את הגמרא בדלקה. ניתן לבאר את דברי הפסוק באופן שאין כניר אחרת שמספר היושבים בגדול יותר מן העיר הקרובה אל החלל. אלא כל הערים שוות במספר האנשים הדרים בהם, ולפיכך יש לתלות שבה רוצח מן העיר הקרובה ביותר. אבל במקום שיש עיר רחוקה יותר, שמספר היושבים בגדול מן העיר הקרובה, אכן יש לתלות שבה הרוצח מאותה העיר. אומרים התוספות ריד, שבאופן שיש עיר אחרת גדולה יותר, אומנם מן העיר הקרובה מביאה עגלה ערופה, מפני שיש לילך אחר הרוב. אבל גם העיר הגדולה אינה מביאה עגלה ערופה, מפני שלא צוותה התורה כן, אלא לעיר הקרובה אל החלל. הרמב״ם חולק בהלכות רוצח פרק ת' הלכה ו' וכותב, אבל אם היו אלו שברחוקה מרובין על אנשי הקרובה ממנה, הולכים אחרי הרוב והמרובים מביאים את העגלה. התוספות, בדיבור המתחיל, בדלקה, התוספות הראשון, מקשים שמסוגיית הגמרא כאן משמע שהטעם שאמרה התורה שהעיר הקרובה אל החלל מביאה עגלה ערופה, משום שיש לתלות שהרוצח הגיע מהעיר הזו. ויש להקשות על כך מן הדין המבואר במסכת סוטה בדף ממהי עמוד ב', שאם נמצא החלל סמוך לעיר שאין בה בית דין, מניחים אותה ומודדים לעיר אחרת שיש בה בית דין. ומדוע? הלא נראים הדברים שהרוצח הגיע מאותה העיר שאין בה בית דין. ותוספות נשארים בצריך עיון. שווה עכשיו הגמרא ומקשה, גם אם סביב למקום מציאת החלל אין עיר הגדולה יותר מן העיר הקרובה, מכל מקום מדוע מביאים זקני העיר הקרובה עגלה ערופה ולייזל בת ערובה דאלמה? הרי יש להילך לפי רוב אנשי העולם, ומאחר שרוב האנשים אינם דרים בעיר הקרובה אל החלל, יש לתלות שהרוצח הגיע ממקום אחר. ותוספות ריד אומרים שניתן לבאר את שאלת הגמרא בשני אופנים. האופן האחד שכוונת הגמרא להקשות שנלך אחר רוב האנשים הגרים כאן באזור הזה, ולמרות שנתבאר שאין כאן עיר הגדולה יותר מן העיר הקרובה אל החלל, מכל מקום יש כמה ערים קטנות שבצירוף כולם, דרים בהן אנשים יותר מן העיר הסמוכה, אם כן יש לתלות שהרוצח הגיע מן רוב האנשים ולא מן העיר הסמוכה. באופן נוסף של קושיית הגמרא, שמופיע ברבינו גרשום, שנלך אחר רוב העולם, כלומר, העוברים ושווים, מכיוון שעוברים דרך העיר בני אדם מכל העולם, אם כן נאמר, שמאלו בא הרוצח. מתרץ את הגמרא שבהכרח צריך לומר שדין עגלה ערופה לא נאמר אלא בעיר היושבת בין הערים. שאין דרך רוצחים לבוא לשם ממקומות אחרים, אלא ודאי הרוצח יהיה מאחד הערים הסמוכות, ולכן יש לתלות שהגיע מן העיר הקרובה ביותר אל החלל, אם אין כאן עיר אחרת גדולה יותר. שואלים התוספות בדיבור המתחיל ביושבת, מדוע הוצריכה הגמרא במסכת בבא קמא דף פ"ב עמוד ב' לדרוש מן המקרא שאין ירושלים מביאה עגלה ערופה? הרי היו באים לשם כל ישראל בימי הרגל וגם בשאר ימות השנה להביא נדרים ונדבות, וכן היו באים גויים רבים לצורכי מסחר, ואם כן, גם באופן שנמצא חלל בסמוך לירושלים, אין לתלות שהרוצח הוא מן הדרים בירושלים, שהרי ייתכן שאחד מן הבאים מעיר אחרת יקעו, כמו שמבואר כאן שאין העיר מביאה עגלה ערופה אלא באופן שאין באים אליה ממקומות אחרים. תרצים התוספות שהיו מקומות בירושלים שלא היו רגילים להילך בהם רק בני ירושלים, ולכן הוצרח המקרא ללמד שאף אם נמצא חלל במקומות הללו, אין זקני ירושלים מביאים עגלה ערופה. תירוץ נוסף, הפסוק הוצרח לימי חזקיה שהיו כל ישראל דרים בירושלים ולא היו באים גויים ממקומות אחרים לצורכי סחורה. בקשה הגמרא עכשיו על דינו של רבי חנינה מדברי משנתנו. תנן שנינו במשנתנו, ניפול גוזל הנמצא בתוך 50 ממה של השובח, הרי הוא של בעל השובח, שמאחר ויש ספק מניין הגיע הגוזל, יש לתלות שהגיע מן השובח הקרוב ביותר. ואף על גב דעיקה אחינה דנפיש מיני. ואף שיש כאן שובחים הרחוקים יותר מ-50 ממה מן המקום שבו נמצא הגוזל, שמספר הגוזלים בהם מרובה מן הגוזלים שבשובח הקרוב בתוך 50 ממה, יש להוכיח מכאן שבמקום שיש רוב כנגד קרוב, יש להילך אחר הקרוב ולא כמו דברי רבי חנינה. ומסביר התוספות בדיבור המתחיל ניפול, שהקושייה הזו שייכת רק לשיטת רבי חנינה הסובר שיש ללך אחר הרוב אפילו כנגד קורבה דמוכח, שהרי התבהר לאל בדף חף ג' עמוד א' שדרך היונים למלות קריסם רק בשיעור 50 אמה מן השובח, ואם כן עיקר הליכתם הוא בתוך 50 אמה, ולפיכך יש לכאורה הוכחה ברורה שהגוזל הזה בא מן השובח הסמוך בתוך 50 אמה ולא מן השובחים שמחוץ ל-50 אמה, למרות שמרובים יותר בגוזלים. אלא שמאחר וסובר רבי חנינה שגם באופן הזה יש ללך אחר הרוב, אם כן קשה מדוע הרי הוא של בעל השובח. ותרץ את הגמרא בדלקה, המשנה עוסקת באופן שאין כאן שובחים אחרים הגדולים יותר מן השובח הזה, ולפיכך יש לתלות שהגיע הגוזל מן השובח הקרוב ביותר. שווה הגמרא ומקשה, יחי אם כך שהמשנה עוסקת באופן שאין שובח גדול יותר, עם הסיפה. כיצד התבאר הדין שבסיפה של המשנה? נאמר בה, שאם נמצא הגוזל חוץ מ-50 אמה של השובח, הרי הוא של מוצאו, והיא בדלקה, אם אין כאן שובח אחר, אם כן מדוע הוא של מוצאו, הרי ודאי מההוא נפל, ודאי הדבר שנפל הגוזל מן השובח הסמוך ביותר, אף שהוא חוץ ל-50 אמה מאחר שאין כאן שובחים אחרים. תרץ את הגמרא אחר במאי הסכינן במדדה. דהיינו, מחמת קושייה זו חוזרת בה הגמרא ממה שנתבהר שהמשנה עוסקת באופן שאין שובח גדול יותר מחוץ ל-50 אמה, אלא גם באופן שיש שובח כזה אין לתלות שהגיע הגוזל ממנו אפילו לדעת רבי חנינה, אלא רק מן השובח הסמוך בלבד. והיינו, מאחר שהמשנה אינה עוסקת בגוזל שיכול לפרוח בכנפיו, אלא בגוזל צעיר שאינו יכול אלא לדדות מעט ברגליו, לפיכך אין לתלות שהגיע משובח שמחוץ ל-50 אמה. משום דאמר רב עוקבא בר חמא, כל המדדה, כל גוזל המדדה, אין מדדה יותר מ-50 אמה, שאינו יכול להרחיק יותר מכך, ולפיכך, אם נמצא הגוזל בתוך 50 אמה לשובח, ודאי יש לתלות שהגיע משם. אבל אם נמצא חוץ ל-50 אמה, בהכרח צריך לומר שאינו גוזל המדדה, אלא כבר יכול הוא לפרוח בכנפיו. ולפיכך אין לתלותו בשובח הסמוך, אלא יש לומר שהגיע ממקום אחר, ומאחר שאין בו סימן, הרי הוא של מוצאו. מביאה הגמרא ספק שנסתפק בו רבי ירמיה, בעניין גוזל המדדה. באי רבי ירמיה, הסתפק רבי ירמיה, נמצא גוזל שרגלו אחת בתוך 50 אמה לשובח, ורגלו אחת חוץ מ-50 אמה לשובח, מהו? מה יהיה הדין באופן הזה? האם יש לומר שעדיין הוא בגדר מדדה, ולפיכך שייך הוא לבעל השובח הסמוך, או מאחר והוציא רגל אחת חוץ ל-50 אמה, נתברר שיכול הוא לפרוח בכנפיו, וממילא הרי הוא של מוצאו. מספרת הגמרא ועלדה על השאלה הזו, אפקו לרבי ירמיה מבי מדרשה. הוציאו את רבי ירמיה מבית המדרש, מאחר שהיה מטריח עליהם בשאלה הזו, שאינה מצויה כלל. ולכמן, לקראת סוף המסכת בדף קס"ה עמוד ב', מבואר בגמרא שעל ידי שאלה ששאלו הוא, החזירו את רבי ירמיה לבית המדרש. אז מרש"י משמע שהוציאו אותו מבית המדרש כי היה מטריח עליהם ומשמע מדבריו, משום שאין הדבר מצוי. אבל תוספות, בדיבור המתחיל, ועל דף קו, אומרים שאי אפשר לפרש שהוציאו אותו מבית המדרש משום שאין הדבר מצוי, שהרי המשנה עצמה עוסקת באופן כזה ואומרת מחצה על מחצה שניהם יחלוקו, שגם זהו דבר שאינו מצוי כלל. לכן מבארים התוספות שטעם הדבר שהוציאו, משום שאחר שקבעו חכמים שכל המדדה אין מדדה יותר מ-50 אמה, ודאי הדבר שאינו מוציא אפילו רגל אחת מחוץ ל-50 אמה, שכל מידות חכמים כך הם בצמצום, וממילא אין מקום כלל לשאלתו של רבי ירמיה. מקשה הגמרא עוד על דברי רבי חנינה מן הסיפה של המשנה. תשמע שנינו במשנתנו שנמצא הגוזל בין שני שובחות, אם קרוב הוא לזה לשובח האחד, הרי הוא שלו של בעל שובח זה, ואם נמצא קרוב לזה לשני, הרי הוא שלו של בעל השובח השני. מוכח מכאן שיש ללך אחר הקרוב, ואף על גב דחד מנהיו נפיש מחברי, גם באופן שמספר הגוזלים באחד משני השובחים גדול ממספר הגוזלים שבשובח האחר, ובהכרח שיש ללך אחר הקרוב ולא אחר הרוב, ושלא כדברי רבי חנינה. תרץ לגמרך במאי הסכינן, המשנה עוסקת באופן ששניהם שווים, שמספר הגוזלים בשני השובחים שווה, ולפיכך יש להעדיף את השובח הקרוב יותר למקום שבו נמצא הגוזל. שווה הגמרא ושואלת מדוע יש לתלות שהגוזל בא מאחד מן השובחים הסמוכים, ולי זלבת הרובה דאלמה נלך אחר רוב העולם, ונאמר שגוזל זה הגיע ממקום אחר ואין ידוע מי בעלה, ולפיכך הרי הוא של מוצאו. מסברה עכשיו הגמרא שנמצא בין שני שובחות, היינו גם באופן שנמצא חוץ ל-50 אמה לשניהם, שכבר יצא מתורת מדדה, ונתברר שיכול לפרוח בכנפה, ולפיכך יש לומר שהגיע ממקום אחר. מתרץ את הגמרא אחר במאי עסקינן, המשנה עוסקת באופן שנמצא הגוזל בשביל של כרמים. דהיינו, המשנה כולה עוסקת בגוזל שאינו יכול לפרוח אלא לדדות 50 אמה בלבד. אמנם בשביל של כרמים יכולו לדדות יותר מ-50 אמה על ידי הכרמים. ולפיכך, גם אם נמצא חוץ ל-50 אמה, יש לתלותו בשובח הסמוך לו, באופן שהשובח השני שווה לו במספר הגוזלים. אי אפשר לתלות שהגיע ממקום אחר, משום, דאמיתא דמעל מעתי, שאם היה מגיע ממקום מרוחק, כיוון דמדדי לא מציאתי, מאחר שאינו יכול לפרוח בכנפיו אלא רק לדדות ברגליו, לא היה יכול לבוא, כי כלל הוא בידינו, דקול דמדדי ועדר חזי ללקיני מדדי, כל גוזל שבשעה שמדדה עדיין רואה את קינו, כשמחזיר את ראשו, הרי הוא ממשיך ומדדה, והיא לא מדדי, אבל אם אינו רואה את קינו, אינו ממשיך לדדות, ולפיכך לא ייתכן לומר שהגיע הגוזל ממקום אחר לשביל הכרמים, שהרי הכרמים מסתירים לו את קינו. מביאה הגמרא ראיה לדברי רבי חנינה, שרוב עדיף מקרוב. אמר אביי, אפנה נמי תנינה, גם אנחנו שנינו במשנה כדברי רבי חנינה, שרוב עדיף מקרוב. שהרי כך שנינו במשנה במסכת נידת י"ז עמוד ב', דם שנמצא בפרוזדור ספיקות טמא, שחזקתו מן המקור. כדי לבאר את הסוגיה הזו היטב, יש להקדים את דברי המשנה שם במסכת נידה. נאמר שם משל משלו חכמים באישה, החדר והפרוזדור והעלייה. דם החדר תמה, דם העלייה טהור, נמצא דם בפרוזדור ספיקו תמה, לפי שחזקתו מן המקור. ושם מפרשת הגמרא שחדר הכוונה המקור, שכל דם המגיע ממנו תמה. הפרוזדור זה המקום שאליו יוצא הדם המגיע מן המקור, והוא צוואר הרחם. העלייה היא מעל שניהם, ואין מצוי לצאת ממן אדם. אדם הנמצא בתאור, ויש פתח המקשר בין העלייה לפרוסדור, שאם יוצא דם מן העלייה, הרי הוא יוצא דרך הפרוסדור. נתבהר שם במסכת נידה, שכל דם הנמצא בפרוסדור, הרי הוא בחזקת דם נידה ותמה. למרות שלעיתים יוצא דם תאור מן העלייה לפרוסדור. בכל זאת זה תמה, מאחר שרוב הדמים המצויים בפרוסדור מן המקור הם באים. אם כן, כל דם הנמצא באישה בין כותלי הרחם מבחוץ, במקום הקרוי בית החיצון, אף שיש להסתפק שמה הגיע ממקום טהור, מכל מקום טמא הוא טומאה ודאית כדם הנידה, מאחר שחזקה היא שבא מן המקור, מן הרחם, שרוב דמים שבאישה מן המקור הם באים, ואף על גב דאיקה עלייה דמיקרבה, ואף שייתכן שדם זה מגיע מן המקום ששמו עלייה, שהוא סמוך לפרוסדור יותר מן המקור ודמיו טהורים, מכל מקום לא הולכים בזה אחרי הקרוב, אלא אחרי רוב הדמים. אם כן, יש להוכיח מכאן כדברי רבי חנינה, שכאשר יש רוב כנגד קרוב, יש לילך אחר הרוב, ומוכח מכאן שיש לילך אחר הרוב, גם כנגד קורבה דמוכח, מאחר שמדובר שם באופן שנמצא אדם בגג הפרוסדור, והיינו יכול להגיע מן המקור לשם, אלא אם כן התכופפה אישה ביותר. ואם כן, יש לכאורה הוכחה שהאדם הגיע מן העלייה, ומכל מקום תולים שהגיע מן החדר שבו מצויים רוב הדמים. כך הסברו של התוספות את שאלת הגמרא, התוספות בדיבור המתחיל, ואף על גב, דוחה הגמרא אמר לי רבה לאביי, רוב ומצוי כאמרת, רוב ומצוי, לקלמן דאמר. כיצד אתה אומר שיש להוכיח משם שרוב עדיף מקרוב? הרי מלבד שבמקור יש ריבוי דמים יותר מהעלייה, גם מצויים ותדירים הם לצאת ממקומם יותר מן הדמים שבעלייה. והרי מיגש מפרש שאדם שבמקור אינו בלוע בבשר כמו אדם שבעלייה, אלא פרוד הוא ממנו ומצוי ליציאה יותר מן אדם שבעלייה. וכאשר יש רוב ומצוי כנגד קרוב, אין מן דאמר שסובר שהולכים אחר הקרוב, אלא כולם מודים שבזה הולכים אחר הרוב. ולפיכך לא ניתן להוכיח מכאן מה יהיה הדין במקום שיש רוב כנגד קרוב ששניהם מצויים באופן שווה. ויהיה הגמרא ברייתא שבה מתבאר שדם שנמצא בפרוסדור תמת טומאה ודאית. תני רבי חייא, דם הנמצא בפרוסדור חייבין עליו על ביאת מקדש ושורפין עליו את התרומה. דהיינו, אם התמאה אישה על ידי דם הנמצא בפרוסדור, אין דנים זאת כספק טומאה. אלא הרי היא טמאה בתאומה ודאית, ואם נכנסה בתאומתה לבית המקדש, חייבת להביא קורבן, ואם נגע בתרומה, יש לשרוף את התרומה. כאילו היה הדבר ספק, לא הייתה מביאה קורבן, שמה זה חולין בעזרה. אם הייתה טמאה רק מספק, לא היו שורפים את התרומה, אלא תולים, דהיינו לא אוכלים ולא שורפים. אמר רבה, שמה מינה מדי רבי חייא תלת, יש ללמוד מדברי רבי חייא הסובר שדם הנמצא בפרוסדור טמא תאומה ודאית, יש ללמוד ממנו שלושה דינים. הדין האחד, שמה מינה, דכל ספק שיש רוב וקרוב, הלך אחר הכרעת הרוב כשיטת רבי חנינה. הדין השני הוא שמה מינה, רובה דאורייתא, יש ללמוד מדבריו של רבי חייא שמן התורה יש להילך אחר הרוב, שהרי דנים אנו את האישה כתמאה בוודאי לכל דיני תורה. והדין השלישי הוא שמה מינה, איתה לדי רבי זיירה, יש ללמוד מדבריו שהוא סובר כמו רבי זיירה. לגבי הדין ששנינו בברייתא במסכת כתובות דף תדווה ועמוד א', שאם נמצאה חתיכת בשר במקום שיש 9 חנויות המוכרות בשר כשר ואחת המוכרת בשר נבילה, יש לילך אחר הרוב ולהכשירה. ואמר רבי זיירה, דין זה נאמר אף על פי שבאותו מקום דלתות המדינה נעולות, ואין באים לשם אנשים מבחוץ. מכל מקום, די בכך שיש רוב חנויות כשרות במקום הזה, ואין צריך שיהיה גם רוב בשר כשר המגיע מחוץ למדינה הזו. וכדי לבאר את העניין הזה היטב, יש להקדים ולהסביר את סוגיית הגמרא במסכת כתובות. אמר במשנה שם במסכת כתובות בדף י' עמוד ב', מעשה היה בתינוקת שירדה למלות מים מן המעיין ונאנסה. אמר רבי יוחנן בן נורי שאם רוב אנשי העיר מסיעין לכהונה, הרי היא בחזקת כשירה לכהונה. ולהתבהר שם בגמרא שהמשנה היא בשיטת רבי יהושע שסובר שאין די ברוב אחד כדי להכשיר. הטעם שהכשירו את התינוקת מאחר שהיו רוב אנשי העיר מסיעין לכהונה. ובנוסף לכך עברה שם קבוצה של בני אדם שרובן כשרים. בצירוף שני הדברים הללו הכשירוה. על כך הקשתה שם הגמרא מדוע אין די ברוב אחד. הרי מצינו לגבי בשר הנמצא במקום שיש בו 9 חנויות המוכרות בשר שחוטה ואחת מוכרת בשר נבילה, שהולכים אחרי הרוב להכשירו, ואף שאין זה לרוב אחד בלבד, ואם תאמר שמדובר באופן של דלתות המדינה פתוחות ויש עוברי דרכים המביאים בשר כשר מערים אחרות במדינה, ומדובר באופן שרוב הקצבים במדינה ישראל הם, הרי אמר רבי זעירא שיש להתיר את הבשר אפילו באופן של דלתות המדינה נעולות, ואז ממילא אין כאן אלא רוב אחד להתיר את הבשר. תרץ את הגמרא שם שאכן בכל מקום די ברוב אחד כדי להתיר, ורק לגבי יוחסין עשו מעלה מיוחדת שיהיה צריך שניים. ומבאר רבא כיצד יש ללמוד מדברי רבי חייא שסובר כדינו של רבי זעירא, דהאישה דכי דלתות מדינה נעולות דמיה, שהרי דם הנמצא באישה אין כאן אלא רוב אחד כדי לתמו, שרוב דמים באים מן המקור, ולפיכך יש לדמותו למקום שבו דלתות המדינה נעולות, ואין בו רוב בשר כשר שמגיע מחוץ למדינה, ואפילו האחי כאזלין על בת ערובה. ומכל מקום סובר רבי חייא שיש ללך אחר רוב אחד ולתמא את האישה, אם כן גם בתשע חנויות הוא יסבור שדי ברוב אחד כדי להכשיר את הבשר. מקשה הגמרא כיצד ייתכן שרב המדייק מדברי רבי חייא לגבי דם הנמצא בפרוסדור שרוב עדיף מקרוב, והרב ההודקה אמר הרי רב עצמו הוא שאמר לאיל שאין להוכיח משם כשיטת רבי חנינה, משום שאדם מצוי לצאת מן המקור, וכשיש רוב ומצוי כנגד קרוב, לקלמן דאמר אין אף אחד שסובר שהולכים אחר הקרוב, אלא הכל מודים שיש לילך אחר הרוב ומצוי. ואם כן כיצד הוא אומר עכשיו שניתן להוכיח כך מדברי רבי חייא, מתרץ את הגמרא עד הרבה רבה מההי. חזר בו רבה ממה שאמר שם, והוא סובר שדם הנמצא בפרוסדור אינו בגדר רוב ומצוי, אלא הוא בגדר רוב בלבד. ולפיכך ניתן להוכיח משם שכאשר יש רוב כנגד קרוב, הולכים אחרי הכרעת הרוב. כעת נביא את פירושו של רבינו גרשום בשקלא וטריא הזו בגמרא. קושיית הגמרא היא כיצד אמר רבא שיש ללמוד מדברי רב חייא לילך אחר הרוב כנגד הקרוב. הרי רבא אמר שרק ברוב ומצוי מודים הכל שיש לילך אחר הרוב. משמע מדבריו שבסתם רוב יש לילך אחר הקרוב. על כך מתרץ את הגמרא שחזר בו רבא מדבריו וסובר שגם סתם רוב שאינו מצוי עדיף על פני הקרוב. ויהיה עכשיו הגמרא מחלוקת המוראים ודנה האם יש לתלות זאת בדין רוב וקרוב. איתמר נאמרה מחלוקת בבית המדרש לגבי חבית של יין שנמצאת צפה בנהר. יש להסתפק האם של ישראל היא ומותרת בשתייה, או של גויים היא ואסורה משום יין נסך. אמר רב אם נמצאת החבית כנגד עיר שרובה ישראל היין, מותרת, מאחר שיש לתלות שהייתה של ישראל. אבל אם נמצאת כנגד עיר שרובה נוחרים, אסורה. וכאשר נמצאה החבית כנגד עיר שרובה ישראל, אין המוצא מחויב להשיבה לבעלי הישראלים, משום שיש ללמוד מן המקרא שעבידה ששתפה נער מותרת למוצאה אפילו קודם שנתייאשו הבעלים, כפי שלמדנו במסכת בבא מציעא דף כ"ב עמוד ב'. שמואל אמר אפילו אם נמצאת החבית כנגד עיר שרובה ישראל, מכל מקום אסורה. הימור מעיד הקירה עתי, מאחר שיש לחשוש שנתגלגלה במורד הנער ממחוז ששמו עיד הקירה הנמצאת על שפת נער פרט, ואין ישראל דרים בו, ולפיכך יש לאוסרה משום יין נסך. ולדברי שמואל יש לאסור לא רק בנמצאת החבית כנגד עיר שרובה ישראלים, אלא אף אם נמצאת כנגד עיר שכל דיירי הישראלים הם, שהרי יש לחשוש שהגיע מעיר אחרת שדיירי הנוכרים הם. כך התוספות בדיבור המתחיל, אימו. מבררת הגמרא לימה לכאורה יש לומר שרב ושמואל בדי רבי חנינא כמפלגי, נחלקו בדינו של רבי חנינא הסובר שרוב עדיף מקרוב. דמר איתלי דרבי חנינא, שמואל סובר כמו רבי חנינא שרוב עדיף מקרוב, ועל כן הוא חושש שמא הגיע החבית מן המחוז ששמו היא דקירה המרובה באוכליסין יותר מן העיר הסמוכה למקום שבו נמצאה החבית. ומר ליתלה דרבי חנינא, ורב לא סובר כמו רבי חנינא, אלא הוא סובר שיש להעדיף את הקרוב על פני הרוב, ולפיכך סובר שאם העיר הקרובה למקום שבו נמצאה החבית של ישראל היא, יש להתיר את החבית ואין לחשוש שמה הגיע ממקום רחוק המרובה יותר באוכלוסין. ולעיל בדף חב ג' עמוד ב' בדיבור המתחיל רוב שואלים התוספות כיצד ייתכן שרב סובר שיש ללכת אחר הקרוב ולא אחר הרוב. הרי משמע מדברי הגמרא שגם אם נמצאה החבית בסמוך לביתו של נוכרי, מכל מקום סובר רב שיש לה עתירה מאחר שרוב אנשי העיר ישראלים הם. ואם כן בהכרח שהוא סובר שיש ללך אחר הרוב ולא אחר הקרוב. תרצים התוספות על פי שיטתם שהנידון אם ללך אחר רוב או אחר קרוב זה רק באופן של קורבה דמוכח. דהיינו שיש הוכחה ברורה מחמת הקורבה. אבל בקרוב סתם שאין מוכח, מודים הכל שיש להעדיף את הרוב. ולכן, למרות שסברה הגמרא עכשיו שרב חולק על רבי חנינא והולך אחר הקרוב כנגד הרוב, זה דווקא לגבי הנידון, האם הגיע החבית מהעיר הסמוכה או ממחוז מרוחק במעלה הנער שמרובה יותר באוכלוסין. שלגבי העיר המרוחקת נידון את העיר הסמוכה ככור ודמוכח, ובאופן כזה סובר רב שיש לילך אחר הקרוב ולא אחר הרוב. אבל כאשר הנידון הוא בתוך העיר עצמה, אם לילך אחר רוב העיר הישראלים או אחר הנוכרי שנמצאה החבית בסמוך לביתו, בזה אין דנים קורבה זו, אלא כקורבה דלא מוכח, ובזה מודים הכל שיש לך אחר הרוב ולא אחר הקרוב. חוזרים אל הגמרא שדוחה ואומרת, אין הכרח לבאר את מחלוקתם של רב ושמואל באופן כזה, אלא ייתכן לומר דקולי על מה אית לאודי רבי חנינה. כולם סוברים כשיטת רבי חנינה שרוב עדיף מקרוב, ואחה באקה מפלגי. וכאן רב ושמואל נחלקו בעניין אחר. האם מסתבר לומר שהחבית הגיעה דרך הנער מאותו מחוז מרוחק ששמו אי דקירה? דמר סבר רב סובר שאין מסתבר לומר שהגיעה משם. מדוע? אם איתה דמאי דקירה עתאי, אם הייתה מגיעה מאותו מקום, עיקולי מערבולות הנער ופשורי מי אפשרת השלגים, אבי מטבלה, היו מטביעים את החבית, ולפיכך יש לתלות שהגיעה מן העיר הסמוכה שרוב דיירי הישראלים הם. ומר סבר ושמואל סובר שייתכן לומר שהגיעה מאותו מחוז מרוחק שעל ידי חריפה דנער הנקת ועתאי, שנפלה מתחילה באמצע הנהר, במקום שבו זורמים המים בחוזקה. ומרוצת המים לא הניחה לחבית לנטות ימין ושמאל, אלא הביאתה עד למקום זה, ולפיכך יש לאסור את החבית. מביאה הגמרא מעשה הנוגע לדיני רוב וקרוב. ההוא חצבה דחמרה, מעשה היה בקט של יין, דאישתקח בפרדסה דעורלה, שנמצא בקרם של עורלה, שריה רבינה. את תירו רבינה בשתייה, ולא חשש היין נגנב מן הקרם של עורלה, שנמצא בתוכו. ואין לחשוש משום יין נסך, משום שרוב הדרים באותה עיר ישראלים הם. ואין לחשוש שנפל הקד מעוברי דרכים גויים, מכמה סיבות. האחד שאין דרכם לשאת קדי יין אל הנודות של אור, והשני שאין דרכם לשאת קדים גדולים אל הקטנים, כפי שתאמר הגמרא בהמשך, והשלישי שאין דרך עוברי דרכים להיכנס לכרם. כך מסביר רבינו יונה. מברר את הגמרא לימה, לכאורה יש לומר שהטעם שהתיר רבינה את היין, משום דסבר לה דרבי חנינה. הוא סובר כמו רבי חנינה, שיש לילך אחר הרוב ולא אחר הקרוב, ולפיכך יש להתיר את היין, שהרי רוב היינות שבעולם אינם משל אורלה. נוכה הגמרא ואומרת שאין להוכיח כך מדבריו, אלא ייתכן שהוא סובר שיש לילך אחר הקרוב, ומכל מקום הוא לא חושש שהיין הזה הגיע מן הכרם של האורלה הקרוב אליו. מדוע? שי ניאתם שונה הדבר שם. דהי מגנב מינה, עצנוי בגבי לא מצני. אם היין נגנב מאותו הכרם, לא היה הגנב מצניו בתוכו, ולפיכך יש לתלות שהגיע מכרם אחר שאינו אורלה. כי מתיירים הגנבים שמה ימצא דורך הענבים את היין המוצנה בין הגפנים. שואלים התוספות בדיבור המתחיל והצנוי, מדוע התיר רבינה את היין בשתייה? הרי גם אם אינו יין של אורלה, מכל מקום יש לחשוש שהגיע מרוב היין שבעולם, שהוא יין נסך. הם מתרצים על פי המבואר במסכת עבודה זרה, בדף עין עמוד א', שרוב הגנבים ישראלים הם, ולפיכך אין לחשוש בזה ליין נסך. והרשש מקשה על דברי התוספות, מה בכך שרוב הגנבים ישראלים הם? הרי מכל מקום הם גונבים מן העובדי כוכבים, ונמצא שהיין הזה הוא יין נסך. תרץ הרשש, שימו לב שאף שגנבים הם מכל מקום אינם חשודים על אכילת דבר איסור. כמו שכותב הרן במסכת נדרים דף זך עמוד ב', ולפיכך יש לתלות שהיין הזה של ישראל הוא. ומוסיפה הגמרא ואומרת, ואני מילי חמרה, אבל אין וי, מצניעי. דין זה לא נאמר אלא באופן שנמצא יין בתוך הכרם, אבל אם נמצאו ענבים בכרם, יש לחשוש שמה נגנבו מן הכרם ויצניעם הגנב בתוכו, ולפיכך אסורים הם הענבים כדין אורלה. מביאה הגמרא מעשה נוסף, אנהו זיקי דחמרה. מעשה היה בנודות של יין, להשתק חן בי קופאי, שנמצאו בין הגפנים בכרם של ישראל. שרנו רבה, אתירם רבה בשתייה. מבררת הגמרא, לימה לכאורה יש לומר, לא סבר לה לדרבי חנינה, שרבה אינו סובר כרבי חנינה שיש לילך אחר הרוב, שאם כן היה צריך לאסור את היין, שהרי רוב היין שבעולם של נוכרים הוא. אלא רבה סובר שיש לילך אחר הקרוב, ובמקום זה מצויים ישראלים יותר מנוכרים. דוחה הגמרא ואומרת, אין להוכיח כך מדברי רבה. תכן לומר שמודה רבה לדברי רבי חנינה שיש לילך אחר הרוב ולא אחר הקרוב. ומכל מקום, הוא התיר את היין. משום דשי ניאתם שונה הדבר שם. דרובה דשפוחי ישראל נינו. רוב שופחי היין מן החביות לנודות במדינה הזו, ישראלים הם. ולפיכך, אף אם הולכים אחר הרוב, מותר היין בשתייה. והרבינו יונה ונימוקי יוסף מפרשים, שהיו העובדי כוכבים במקום ההוא עושים את יינם על ידי ישראלים, והישראלים היו מעבירים את היין ממקום למקום, בכדי למוכרם לישראלים. מוסיפה הגמרא, ואני מילי ברב רבי. דין זה לא נאמר אלא באופן שנמצאו בכרם נודות גדולים, שאין לתלות שהגיעו ממדינה אחרת על ידי עוברי דרכים, מאחר שאין דרך עוברי דרכים לשאת עמם נודות גדולים. אבל זוטרי, אם נמצאו נודות קטנים, אסורים הם, אף שרוב שופכי היין במדינה הזו, ישראל הם. אימור מעוברי דרכים נפול, שהרי ייתכן שנפלו מעוברי דרכים שהביאו ממדינה אחרת, ורוב היין שבמדינות האחרות של גויים הם. והיא איקה רב רבי בהדאיו, אמנם אם נמצאו נודות קטנים יחד עם נודות גדולים, יש להתיר אף את הקטנים, שמאחר ואין דרך עוברי דרכים לשאת נודות גדולים, יש לתלות שהיין נקנה במדינה זו מיד שופכי היין הישראלים, והטעם שקנו גם נודות קטנים שאין דרך הקונים בכך, משום דאמור בעברורי אבי מנחי, שמה נטלום כדי להשוות את המסע המוטל משני צידי החמור, כדי שלא יחביד צד אחד על החמור יותר ממשנהו. ומוסיף היד רמה שאין לחשוש לעוברי דרכים, מאחר שאם היו מאבדים את החוויות הגדולות, ודאי היו מרגישים, ומשום כך גם את החוויות הקטנות לא היו מניחים כאן. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית אחיי ורעיי, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי משניות המצויות בדף כ"ד עמוד ב'. המשנה שלפנינו בשורה הרביעית בדף כ"ד עמוד ב' מבארת שאסור ליטה אילנות בסמוך לעיר מפני שאין זה נאה לעיר. וחילוק הדינים בזה בין אם האילן קדם לעיר לבין אם העיר קדמה לאילן. וכך אומרת המשנה הראשונה בדף כ"ד עמוד ב', מרחיקין את האילן מן קצה העיר 25 אמה, דהיינו אין אדם רשאי ליטה אילן סמוך לגבול העיר, מאחר שנויו לעיר שיהיה לפני המרחב הפנוי מאילנות. ודווקא באילן די בהרחקת 25 אמות, אבל זרעים יש להרחיק 1,000 אמה, מאחר שכל 1,000 אמה הסמוכים לעיר חל עליהם שם מגרש ואסור לעשותם שדה, כפי שיבואר לקמן בגמרא. כך אומרים התוספות ודיבור המתחיל מרחיקין, וכוונת התוספות ליישב בזה, מדוע נקטה המשנה מרחיקין את האילן ולא מרחיקים את הזרעים? מאחר שבזרעים אין די בהרחקת 25 אמה, אלא יש להרחיקם בשיעור 1,000 אמה סביב. כך מסביר המהרש"א. ממשיכה המשנה ואומרת, ובאילן של חרוב, ובאילן של שקמה שענפיהם מרובים משאר אילנות, יש להרחיקה מן העיר 50 אמה. והנימוקי יוסף מכנה את ההלכה הזו במשנה, הלכת עליה משיחה, הלכה לימות המשיח, משמע מדבריו, שגם בארץ ישראל לא נוהג הדין הזה, אלא בזמן שישראל שרויים על אדמתם, ולכן כינה זאת בשם הלכת עליה משיחה, כלומר הלכות שאינם אלא לעתיד בימות המשיח. וכן כותב הבית יוסף בחושן משפט סימן קופנון ה', שגם בארץ ישראל אין הדין הזה נוהג בזמן הזה שביד גויים. כותבים התוספות יום טוב שמטעם זה ישמיט השולחן ערוך בחושן משפט את הדין המבואר במשנה, ולא הביאו להלכה. ולא כפי שכתב אסמה, משום שאינו נוהג בחוץ לארץ, שהרי הבית יוסף דר היה בארץ ישראל. ממשיכה המשנה ואומרת, הבשאול אומר, כל אילן סרק יש להרחיק מן העיר 50 אמה, מאחר שגנאיו לעיר שיהיה אילן סרק סמוך אליה. והלכה כהבשאול אומר הרמב״ם בפירוש המשניות. כותב החתם סופר שיתכן לומר שלפיכך הרמב״ם לא פסק כן בספרו, מאחר שסובר שאין דין זה נוהג אלא בארץ ישראל, ובזמן שישראל שרויים על אדמתם. עכשיו מבארת המשנה את הדין באופן שכבר נטע את האילן. אם בניית העיר קדמה לנטיית האילן, דהיינו שנטע אדם אילן סמוך לעיר שלא כדין, אזי קוצץ אחד מבני העיר את האילן ואינו נותן דמים לבעליו. אם האילן קדם לעיר, קוצץ אחד מבני העיר את האילן, שאף שנטע בעל האילן כדין, מכל מקום עכשיו יש בזה גנאי לעיר ויש לקוצצו, ונותן כל אחד מבני העיר דמים לבעל האילן. משמע מדברי רש"י שהמשנה עוסקת באופן שהעיר שייכת לאדם אחד. כותב התוספות יום טוב שאין כוונת רש"י שהעיר היא של אדם יחיד, אלא הכוונה שכל אדם שיש לו זכות בעיר צריך לשלם עבור כך. מסיים את המשנה ואומרת, ספק זה קדם וספק זה קדם. כשיש ספק אם האילן קדם לעיר או להפך, הדין הוא שקוצץ אחד מבני העיר את האילן ואינו נותן דמים. טעם הדבר יבואר לקמן בגמרא. זוהי המשנה שלנו הראשונה בדף כ"ד עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא מהי טעמה, מהו הטעם שמרחיקין את האילן מן העיר. מבררת הגמרא, אמר אולה משום נויי העיר, נאה הדבר לעיר שיהיה מרחב פתוח לפניה. מקשה הגמרא, מדוע הוצריכה המשנה לאסור נטיית אילן 25 אמה בסמוך לעיר? ותיפוקלי, הרי ניתן להוציא דין זה מן המבואר במשנה במסכת ערך, דף ל"ג עמוד ב', דהיינו עושים שדה מגרש ולא מגרש שדה. דהיינו, נתפרש בכתוב בספר במדבר פרק ל"ה פסוקים ד' ה', שיש להותיר 1,000 אמה בסמוך לעיר לצורך מגרש, שהוא שטח הפנוי מזריעה או בניין ועומד לנוי העיר. או כפי שערי מגרש כותב כאן, שהטעם הוא כדי שיהיה מקום מירה לבהמות. ולאחריו יש להותיר שטח נוסף לצורך שדות וקרמים. את העניין הזה למדנו במסכת סוטה בדף זך עמוד ב', כי הגמרא מקשה סתירה בין הפסוקים. בתחילה נאמר, ומגרשי הערים מקיר העיר וחוצה 1,000 אמה. משמע מכך שהמגרש אינו אלא 1,000 אמה. ומאידך נאמר בפסוק שלאחריו, ומדותם מחוץ לעיר 2,000 באמה. זה יהיה לכם מגרשי הערים. משמע ששיעור המגרש הוא 2,000 אמה. מתרץ על כך רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי, 1,000 אמה מגרש ו-2,000 אמה שדות וקרמים. יש מחלוקת ראשונים בהבנת דבריו של רבי אליעזר. דעת רשי בפירוש התורה, שהכוונה היא שיש להניח מחוץ לעיר 2,000 אמה שמתוכם 1,000 אמה למגרש ו-1,000 לשדה. דעת היד רמה, שיש להתיר 1,000 אמה למגרש ועוד 2,000 אמה לשדה ובסך הכל 3,000 אמה. נתבהר שם במשנה, במסכת הירחין, שאין רשאי אדם לזרוע את המגרש ולהופכו לשדה, שהרי מחריב את נוי העיר. וכמו כן אין אדם רשאי להפוך את השדה למגרש ריק, משום יישוב ארץ ישראל, ואם כן, הרי יש לאסור ליטה אילנות בכל 1,000 אמה הסמוכים לעיר, ולא רק ב-25 אמות. לא כמו שלמדנו במשנה, על הקושייה הזו מתרצת הגמרא בשני אופנים. האופן האחד לא צריכה, לא הוא צריכה המשנה לומר את הדין הזה, אלא לרבי אלעזר, דאמר במסכת הירחין שדין זה שאין עושים מגרש שדה, נאמר רק לגבי ערי הלוויים. אותם 42 ערים שנצטוו ישראל ייתן מעריהם ללוויים בנוסף על 6 ערי המקלט. כמבואר בכתוב בספר במדבר פרק למדהי. אבל בערי ישראל עושים שדה מגרש ומגרש שדה. לכן הוא צריכה המשנה לומר שמכל מקום, אחה, ב-25 שמה הסמוכים לעיר, מודה רבי אליעזר משום נויי העיר לא אבדינן. אין עושים שדה, אלא יש להשאיר מרחב פנוי לפני העיר. אופן שני מתרצת הגמרא, ולרבנן נמי גם לדעת חכמים שם במסכת הרכין, דאמרי שגם בערי ישראל אין עושים שדה מגרש ולא מגרש שדה. מכל מקום הוא צריכה המשנה אצלנו לאסור נטיית אילן בסמוך לעיר, משום אני מילי, דין זה שאין עושים מגרש שדה נאמר רק לגבי זריעת זרעים בסמוך לעיר, שבזה יש לאסור לדעת חכמים בכל 1,000 אמה הסמוכים לעיר, משום שעושה את המגרש שדה. אבל נטיית אילנות, אבדינן בסמוך לעיר, שאין בזה משום עשיית מגרש שדה. ולכן הוא צריכה המשנה להשמיענו דאחה ב-25 אמה הסמוכים לעיר, משום נויי העיר, לא. יש לאסור גם נטיית אילנות שאין זה נוי לעיר. ומביאה הגמרא הוכחה ליסוד הזה שיש לחלק בין זרעים לאילנות. ומינה תימא דשני בין זרעים לאילנות, מניין יש לומר שיש חילוק לעניין זה בין זרעים לאילנות. נתניה, נאמר בברייתא שעוסקת בדיני טלטול בשבת, ונבהר את הדברים רגע לפני שנקרא את הברייתא. מקום המוקף מחיצות העשוי לדירה או לתשמישיה מותר לטלטל בחולו בשבת גם אם הוא גדול ביותר. אבל אם אינו עשוי לצורך דירה או תשמישיה, אז אם אין בו שיעור סעתיים שהוא מקום הראוי לזריעת שני סעים, וזה השיעור שקבעו חכמים לעניין הזה כפי שהיה גודלו של חצר המשכן שהיה אורכו 100 אמה ורוחבו 50 אמה, ובשטח רבוע זה שיעור של 70 אמה ודלת תפחים ואצבע על 70 אמה ודלת תפחים ואצבע, מותר לטלטל בחולו. אבל אם גדול הוא מהשיעור הזה, אין לטלטל בו אלא ב-4 אמות. ברייתא שלפנינו דנה לגבי קרפף הגדול מבית צעתיים, דהיינו מגרש מגודר שהיה מוקף לדירה ולאחר מכן זרה בו בעליו זרעים או נטע בו אילנות. האם מבטלים בכך ממנו את שם דירה ונעשה מעטה שדה וגינה ולפיכך אסור לטלטל בו אלא ב-4 אמות? או לא? אם כן כך שנינו בברייתא שמופיעה במסכת העירובין דף חף ג' עמוד ב', קרפף מקום המוקף מחיצות ששטחו יותר מבית צעתיים, יותר ממקום הראוי לזרוע בו שני סעים, שהוקף במחיצות לצורך דירה, ולפיכך מותר היה לטלטל בכולו, אפילו היה גדול ביותר, ולאחר מכן נזרע רובו של הקרפף בזרעים, הרי הוא כגינה ואסור לטלטל בתוכו אלא ב-4 אמות, שהרי אין דרך אדם לזרוע בתוך הצעירו, ונמצא שבטל ממנו שם דירה ונעשה גינה, וגינה שהיא גדולה מבית צעתיים, אין לטלטל בה אלא ב-4 אמות. וטעם הדבר שנקטה הגמרא גינה ולא שדה, כדי להשמיע לנו שלגבי דין טלטול בשבת, שווה דין הגינה לדין השדה ואינו נחשב כהיקף לדירה. אבל אם ניטע רובו באילנות, הרי הוא כחצר ומותר לטלטל בו, שמאחר ודרך אדם לנטוע אילנות בתוך חצרו, לא בטל ממנו שם דירה. יש להוכיח משם שמקום שזרוע בזרעים יש עליו שם גינה או שדה, ולפיכך יש לאסור לזרוע את המגרש סמוך לעיר בשיעור 1,000 אמה. לדעת חכמים הסוברים, שאין עושים מגרש שדה, אבל מקום הנטוע באילנות אין שם שדה עליו, ולפיכך אין לאסור ליטה באילנות ב-1,000 אמה סמוכים לעיר, אלא רק ב-25 אמה הראשונים משום נוי העיר, כפי שאמרה המשנה אצלנו. אז עד כאן ביארנו את דברי הגמרא לפירושו של רשי הסובר שהחילוק בין אילנות לזרעים הוא שמקום נטיית אילנות אין שם שדה עליו, ולפיכך ניתן לנטוע אותם ב-1,000 אמה מגרש הסמוכים לעיר, ואילו מקום זריעת הזרעים נקרא שדה, ולפיכך אין לעשות את המגרש שדה. ולכן מביאה הגמרא ראיה מקרפף שהוקף לדירה, שנטיית אילנות אינה מבטלת ממנו שם דירה, אבל זריעת הזרעים משנה את שמו של הקרפף מדירה לשדה. אבל רבינו גרשום מבאר את כל הסוגיה באופן אחר. הוא מפרש שהטעם שאין זורים את אלף האמה שבמגרש, משום שמקום הזרעים אינו ראוי להילוך בני אדם, ונמצא שמזיק את בני העיר ומבטל מהם את המגרש. אבל כאשר נוטע אילנות, אינו מונע את הילוך בני העיר שם, שהרי ניתן להלך תחת ענפיהם, ולפיכך רשאי הוא ליטע אילנות במגרש. וממילא מוכיחה הגמרא מקרפף שאם נזרע רובו, הרי הוא כגינה ואסור להילך בו בשבת, משום שדורס על הזרעים ויש בזה חילול שבת. אבל אם נטע בו אילנות, ניתן להלך בין האילנות ואין בזה משום חילול שבת. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, ואם בניית העיר קדמה לנטיית האילן, קוצץ את האילן ואינו נותן דמים לבעליו. שואלת הגמרא, מה ישנה, מדוע שונה הדין גבי אילן הסמוך לבור ומזיקו? דקטני, ששנינו במשנה לקמן בדף חפי עמוד ב', שאם קדמה חפירת הבור לנטיית האילן, קוצץ בעל הבור את האילן ונותן דמים לבעליו, למרות שנטעו את האילן באיסור. ומה ישנה אחה, מה שונה הדין כאן לגבי אילן הסמוך לעיר? דקטני, נאמר במפורש במשנתנו, שאם קדמה העיר לאילן, קוצץ את האילן ואינו נותן דמים לבעליו. משיבה הגמרא, אמר רב כהנה, כדי רדה וישותפי, לא חמימה ולא קרירה. כדירת השותפים אינה לא חמה ולא קרה. ולמעשה זה משל, שכשם שכדירת השותפים, כדירה ששייכת לשניים ויותר, לעולם פושרת היא, מאחר שכל אחד מהם סומך על חבירו שיטפל בה, כך לעניין קציצת האילן. אם יהיה מוטל על בני העיר לשלם את דמי האילן, ישתמת כל אחד מהם מן התשלום ונמצא שישאר האילן במקומו, ויהיה גנאי לעיר. ואין זו תפארת ארץ ישראל, כלשונו של רשי. ולפיכך תקנו חכמים שאם קדמה העיר לאילן, לא ייטול בעל האילן את דמי אילנו, ומעתה יקצצו בני העיר בלא חשש. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, מה ישנה? לכאורה מן הטעם הזה היה צריך לומר, שגם באופן שהאילן קדם לעיר, יחייבו חכמים לקצוץ את אילנו בלא ליטול דמים, שאם לא כן יישאר האילן במקומו ויהיה גנאי לעיר. תרצים התוספות שבאופן כזה ששמח בעל האילן בהתר, לא יקפידו חכמים אם יתעצלו בני העיר בקציצתו ויישאר עומד במקומו. אילו רבינו גרשום מסביר שאכן מחמת הקושייה הזו חוזרת בהגמרה לקמן מן הטעם של כדי רדה בישותפי, והיא מבארת את טעם החילוק בין בור לעיר באופן אחר. עוד שואלים התוספות, מדוע באופן שהעיר קדמה לאילן חששו חכמים שלא ירצו בני העיר לקצוץ את האילן, ולכן פטרו אותם מתשלום הדמים? הרי גם כאשר האילן קדם לעיר, הדין הוא שקוצצים את האילן תחילה ורק לאחר מכן נותנים את הדמים. ואם כן, אין מקום לחשוש שיתעצלו בני העיר בקציצתו. תרצים התוספות שיש מקום לחשוש בזה, כי לעיתים אין בעל האילן מתרצה לקצוץ את אילנו עד שיידע בבירור מיהו שישלם לו את הדמים. ולפיכך ישתמת כל אחד מבני העיר מלקצוץ כדי שלא יתבע בעל האילן ממנו את הדמים. שווה הגמרא ושואלת, ומה היא קושייה? כיצד ניתן לדמות בור לעיר ולהקשות מזה על זה עד שהוצרכנו לתרץ משום כדירת השותפים? דילמה, שהנה היזק עדי רבים, היזק עדי יחיד, הרי ייתכן לחלק בין היזק הרבים להיזק היחיד. שלגבי בור שאין האילן מזיק אלא אדם יחיד, לא תקנו חכמים לקוצצו בלא ליטול דמים, אבל לגבי אילן הסמוך לעיר ומזיק את הרבים, תקנו חכמים לקוצצו בלא שיטול בעליו דמים. מחמת הקושייה הזו חוזרת בה הגמרא מדבריה וסוברת, שאכן טעם הדבר שבאילן הסמוך לעיר קוצץ ואינו נותן דמים, זה משום שמזיק את הרבים. ודברי רב כהנה על גדירת השותפים בעניין אחר נאמרו. אלא היא איתמר דרב כהנה, הסייפה איתמר, אלא בהכרח שדברי רב כהנה, אודות גדירת השותפים, נאמרו על הסייפה של המשנה ששנינו בה, אם האילן קדם לעיר, קוצץ את האילן ונותן דמים לבעליו. ועל כך יש להקשות מדוע קוצצים תחילה ורק אחר כך נותנים דמים. ולאם עליהו הרי יכול בעל האילן לומר לבני העיר, אבו לי ברישה דמי ועדר אקוץ, תנו לי תחילה את דמי האילן ורק לאחר מכן אקצצנו. לתרץ את זה אמר רב כהנה, כדירא דבישותפי לא חמימה ולא קרירה. כדירת השותפים אינה לא חמה ולא קרה. אם יצטרכו בני העיר ניתן תחילה את הדמים, לא יקצץ האילן לעולם, ולכן תקנו חכמים שתחילה יקצץ את האילן, רק לאחר מכן יתבע מהם בעל האילן את דמיו. כי בני העיר סומכים זה על זה, ובעל האילן מעדיף שלא יקצוץ ואינו דוחק בהם לשלם. לכן תקנו חכמים שיקצצו תחילה, ואז כבר יגבה מהם בעל האילן את מעותיו בבית דין. אומרת הגמרא, שנינו בסיפה של המשנה, ספק זה קדם וספק זה קדם קוצץ ואינו נותן דמים. שואלת הגמרא, מה ישנה? מדוע שונה הדין הזה מאילן הסמוך לבור דאמרת לא יקוץ? נתבהר במשנה לקמן בדף חפי עמוד ב', שכאשר יש ספק אם קדמה נטיית האילן לחפירת הבור או לא, אין בעל האילן צריך לקצוץ את אילנו. אף אם מזיקים שורשי האילן את הבור, ואילו במשנתנו לגבי אילן הסמוך לעיר מבואר, שגם במקרה של ספק מי קדם למי, חייבו לקצוץ את אילנו. משיבה הגמרא, אתם שם לקמן לגבי אילן הסמוך לבור, דוודאי לב למי קצקאי, שאילן שקדם בוודאות לבור אינו עומד לקציצה, שכך נתבהר שם במשנה שאם קדם האילן לבור אינו קוצץ. לפיכך ספיקו נמי לא אמרין עלי קוץ. אין מחייבים אותו לקצוץ במקרה של ספק, שהרי ייתכן שאינו מחויב בקציצה הזו, ועל הניזק להביא ראייה שהוא קדם למזיק. אבל אחר כאן לגבי אילן הסמוך לעיר דוודאי למי קצקאי, שאף אילן שקדם בוודאות לעיר מכל מקום חייב הוא בקציצה, כמו שנתבהר במשנה, אלא שנוטל על כך דמים. לפיכך ספיקו נמי אמרין עלי קוץ, גם במקרה של ספק חייב הוא לקצוץ, שהרי בכל אופן שיהיה עומד האילן לקציצה. אם משום דמי, כאשר בא בעל האילן לתבוע את דמיו לפי טענתו שקדם אילנו להיר, אמרין עלי הייתי ראייה ושקול, אומרים אנו לא שעליו מוטלת חובת ההוכחה שאכן קדם האילן להיר, כדין כל אדם החפץ להוציא ממון מחברו שמוטלת עליו החובה להביא ראייה לדברה. וחיית החי וראי וחיית מוריי ורבותיי, הגענו למשנה השנייה בדף חב דלת עמוד ב'. המשנה הזו עוסקת בדין הרחקת גורן מן העיר ומנטיעותיו ומחרישו של חברו. אומרת המשנה, מרחיקין את הגורן הקבוע מן קצה העיר בשיעור 50 אמה. דהיינו, אדם החפץ לעשות גורן שהוא מקום שבו אוספים את התבואה וזורים ודשים אותה, עליו להרחיק 50 אמה מן העיר, מאחר שהמוץ היוצא מן התבואה בשעת זריעתה ברוח מזיק את בני העיר ומייבש את הזרעים. והגמרא בהמשך תבאר מה זה נקרא גורן קבוע. זריעה הכוונה להפרדת המוץ, הקש, מן הגרעינים על ידי הרוח, וכאשר הייתה תבואה רבה בגורן, היו מגביהים וזורקים אותה על ידי כלי גדול הנקרא רחת. על ידי כך הייתה הרוח דוחפת את המוץ למרחוק. ההיזק הזה הוא גרמה דגירי, גרמה של חיציו, מאחר שלעיתים מיד בשעה שהוא זורע את התבואה, נוטלת הרוח את המוץ ומזיקה בו. וכן אומרת המשנה, לא יעשה אדם גורן קבוע בתוך השדה שלו אף שהיא מחוץ לעיר, אלא אם כן יש לו בשדה ושיעור 50 אמה לכל רוח, כדי שלא יזיק את שדותיו של חברו. אומר הריטב"א, שלפיכך הוא צריכה המשנה להשמיע את הדין הזה, בין בגורן הסמוך לעיר ובין בעושהו בתוך שדהו, מאחר שאם הייתה משמיעה המשנה רק שצריך להרחיק את הגורן מן העיר, היה מקום לומר שדווקא בזה מרחיק משום שמזיק את הרבים, ועוד שמזיק את גופם ומצערם, אבל בעושה גורן בשדהו שאינו מזיק אלא את היחיד, ואף אינו מזיקו בגופו אלא בממונו, אין צריך להרחיק, לכן משמיעה לנו המשנה שצריך. ואילו הייתה המשנה משמיעה רק בזה, עדיין לא היינו למידים מכך שישנה תקנה כללית שכל בני העיר לא יעשו את גורנם בתוך העיר אלא מחוץ על 50 אמה. לכן משמיעה לנו המשנה גם את זה. מסיימת המשנה ואומרת, הוא מרחיק את הגורן מנטיעותיו של חברו ומנירו מהשדה החרושה של חברו, בכדי שלא יזיק אותם. דרכם הייתה לחרוש את השדות בימוי הקיץ, אף שאין זורים אותם עד החורף, כדי להמית את שורשי הקוצים והסבים. כמאמר הכתוב בירמיה פרק ד' פסוק ג', נירו לכם ניר, ואל תזרעו אל קוצים. והגמרא תבאר בהמשך מהו ההזק הנגרם לנטיות ולחרישה מן המוץ של התבואה. ומדברי המשנה משמע, שלעיתים אין צריך להרחיק שיעור 50 אמה, אלא די בכך שירחיק כשיעור שאינו מזיק את חברו. מיד תברר הגמרא מדוע חלוק הדין הזה מן הדין שנתבהר ברישא שחייב להרחיק 50 אמה. זוהי המשנה שלנו השנייה בדף כ"ד עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שואלת הגמרא, מה ישנה רישא ומה ישנה סיפא? דהיינו, מדוע ברישא של המשנה מבואר שצריך להרחיק את הגורן שלו מסדותיו של חברו בשיעור 50 אמה לכל רוח, ואילו בסיפא מבואר שיש להרחיק רק כפי השיעור שלא יזיקהו, ומשמע שהוא שיעור קטן יותר מ-50 אמה. משיבה הגמרא, אמר אביי, סיפא הטען לגורן שאינו קבוע. הסיפא עוסקת בגורן שאינו קבוע, ולפיכך אין צריך להרחיקו 50 אמה מן שדותיו של חברו, אלא די בכך שירחיק כשיעור שלא יזיק. הרישא עוסקת בגורן קבוע, ולפיכך חייב להרחיק 50 אמה. מבררת הגמרא, איך ידע מגורן שאינו קבוע? אמר רבי יוסי בר רבי חנינא, כל גורן שאינו זורע את התבואה ברחת, רחת זה כלי עץ גדול לעשוי לזרות בו את התבואה ברוח, דהיינו, שאם הגורן קטן עד כדי כך שאין צריך להגביע את התבואה באוויר בכלי מיוחד כדי להפריד את המוץ, את הקש מן הגרעינים, אלא די ברוח שתנשב בקרי והמוץ נידף מאליו, זה נקרא גורן שאינו קבוע ואין צריך להרחיקו 50 אמה, אלא די להרחיק בשיעור שאינו יכול להזיק. ויהיה הגמרא דעה אחרת בביאור הסיפא של המשנה. רב אשי אמר, אין כוונת הסיפא ליתן שיעור אחר להרחקה ממה שנתבהר ברישא, אלא מה טעם כאמר. הסיפא בא לבאר את הטעם של הדין שנתבהר ברישא, דהיינו, מה איתם המרחיקין גורן קבוע מן העיר 50 אמה? כדי שלא יזיק את נטיותיו וחרישו של חברו. נמצא שנחלקו בביאור דברי המשנה באומרה בכדי שלא יזיק. לדעת הבאי נאמר בזה שיעור ההרחקה, שיש להרחיק כפי השיעור הנדרש שלא יזיק את חברו, ואילו לדברי רבה שנאמר בזה טעם ההרחקה, כדי שלא יזיק את חברו, אבל השיעור הוא, כפי שנתבהר ברישה, 50 אמה. מקשה הגמרא עכשיו על דברי אביי. מייתי ויקשו בני הישיבה על דברי אביי, שנינו בברייתא, מרחיקין גורן קבוע מן העיר 50 אמה, שלא יזיק את בני העיר. וכשם שמרחיקים את הגורן מן העיר 50 אמה, כך מרחיקין אותו מדלועיו ומכישועיו, נטיות של דלעת וכישועים, ומנטיעותיו ומנירו של חברו 50 אמה, כדי שלא יזיק את חברו. ומבואר מדברי הברייתא, שבין בעיר ובין בשדה, יש להרחיק את הגורן 50 אמה, בישלמה לרבה שיניחה. לדברי רבה שיחן הברייתא מיושבת, שרי לשיטתו גם המשנה סברת כך, שלעולם יש להרחיק את הגורן 50 אמה, ולמרות שאמרה המשנה בכדי שלא יזיק, אין זה אלא נתינת טעם להרחקת 50 אמה. אלא לדברי אביי הסובר שבכדי שלא יזיק זה שיעור ההרחקה ודי בהרחקת פחות מ-50 אמה, קשיה, יש להקשות סתירה בין המשנה לברייתא, שהרי בברייתא מבואר שלעולם יש להרחיק 50 אמה. אומרת הגמרא קשיה, אכן דברי אביי נותרו מוקשים. עכשיו מבארת הגמרא את דברי הברייתא. בישלמה מכישועיו ומדילועיו, לגבי נטיות של כישועים ודלויים, מובן הדבר מדוע צריך להרחיק מהם את הגורן, משום דאזיל אפקה ואתה בליבי, ומה צבילי? האבק העולה מן הגורן נכנס לתוך הפרח של הנטייה, ומייבשו. אלא מנירו המאי, מדוע צריך להרחיק את הגורן מחרישו של חברו, ומה איזה כנגרם לשדה שהיא חרושה מהגורן? בערת הגמרא אמר רבי אבא בר זבדה ואיתימה, ויש אומרים שאת הביור הזה אמר רבי אבא בר זוטרה, מפני שעושה אותו גלל. האבק העולה מן הגורן מזבל את הקרקע יותר מדי וגורם לייבש את הזרעים הנזרעים בה. ולמרות שגלל משביח את הקרקע, מכל מקום כאשר הקרקע כולה נעשית גלל, מזיקו אותה. כך התוספות בדיבור המתחיל שעושה אותו גלל. וכעת הגענו למשנה בדף חפי עמוד א'. המשנה הזו ממשיכה לעסוק בדיני הרחקת נזיקין ומפרטת כמה ענייני הזק שיש להרחיקה מן העיר או מן ממונו של חברו. אומרת המשנה, מרחיקין את הנבילות ואת בית הקברות ואת הבורסיקי, מקום של עיבוד האורות, מן קצה העיר 50 אמה. ולכן הקטע כתוב בספר שמות פרק חב ב' פסוק למד, ובשר בשדה תריפה לא תאכלו, לכלב תשליחון אותו, ולא נאמר בפסוק תשליחו אותו, לרמז שיש להשליך את הנבילות מחוץ לעיר נון אמה. והרי זה כאילו נכתב תשליחו נון, תשליחו למרחק של 50 אמה. כך מסביר בעל הטורים. ולמה צריך להרחיק את הנבילות ואת הקברות ואת הבורסיקים מן קצה העיר 50 אמה? מאחר שדברים אלו גורמים לריח רע שמזיק את בני העיר. מביאה המשנה מחלוקת באיזה צד של העיר מותר לעשות בורסיקי. ובעצם הוא הדין, באיזה צד של העיר מותר לעשות נבילות וקברות? אלא נקת התנה במה שסיים, כך מסביר הרשש. ואילו התפארת ישראל כותב שהדין הזה נאמר דווקא בבורסיקי ולא בנבילות וקברות, מאחר שהנבילה דרכה להינטל ממקומה לידי בעלי חיים, ואילו הקברות אין ריחם רע כל כך, מאחר שתמונים באדמה, וכמו כן נבילות וקברות, ריחם קלה לאחר זמן כשמתקלה הבשר. דעת הנקמה היא שאין עושים בורסיקי אלא למזרח העיר, מאחר שהרוח המזרחית היא חמה ומנשבת בנחת, ולפיכך אין היא מביאה את הריח לתוך העיר. אבל בשאר צידי העיר אסור לעשות אפילו אם מרחיקים 50 אמה. רש"י מסביר כמו שנאמר בספר יונה, פרק ד' פסוק ח', רוח קדים חרישית, שהיא חמה ומנשבת בנחת. ומה שמצינו במקומות אחרים שיש רוח מזרחית שהיא קשה, זה רק כאשר באה לפורנות. אבל כשבאה כדרכה, נוחה היא ואינה מביאה את הריח לעיר. ואילו תוספות בדיבור המתחיל, אין עושין בורסיקי אלא למזרח העיר מבארים, שטעם הדבר שיש לעשות את הבורסיקי בצד מזרח בדווקא, משום שרוח מערבית היא חזקה ביותר והיא תוליך את הריח הרחק מן העיר. כמו שמצינו במסכת ברכות דף ח' עמוד א', שאדם הישן לצד מזרח של הגורן מסתכן בנפשו, מאחר שהרוח המערבית מוליכה את הקש מן הגורן לתוך חותמו. הרמב"ם בפירוש המשניות מבאר שני טעמים אחרים בטעם הדבר שאין עושים בורסיקי אלא במזרח. האחד שבארץ ישראל ובבבל שהם במערב היישוב אין רוח מזרחית מצויה, והשני שהרוח המזרחית יש בכוחה לתקן את הריח הרע הנגרם על ידי הבורסיקי. כתב התפארת ישראל שבאופן שישנה עיר הסמוכה לחברתה מצד מזרח, אין ליושבי העיר המערבית לעשות בורסיקי למזרח עירם, אף שלא יגיע הריח לתוך העיר, מאחר שהרוח המערבית תביא את הריח לתוך העיר הסמוכה. אומרת המשנה, רבי עקיבא אומר, לכל רוח הוא עושה, רשאי אדם לעשות בורסיקי בכל צדדי העיר, חוץ ממערבה של העיר, שבצד זה אין לעשות, ומרחיקין את הבורסיקי 50 אמה מן העיר. בהמשך בגמרא, נראה את העמו של רבי עקיבא. הוא מרחיקין את המשרה, מים ששורים בהם פשטן וריחם רע ביותר, מן גינת הירק, שאם זרה אדם ירקות בגינתו, אסור לשכינו לסמוך לשם את מקום שריית הפשטן, מאחר שמזיקו לירק. וכן מרחיקים את מקום גידול הקרישין, קרטי, מן מקום גידול הבצלים אחר שמזיקים הם אותם. וכן יש להרחיק את מקום גידול החרדל מן כברות הדבורים, שאם יש לאדם בחצרו כברות לגידול דבורים, חייב שכנו להרחיק את נטיית חרדלו משם, מפני שהדבורים אוכלות את החרדל ונעשה להם מר בפה, וחוזרות ואוכלות את הדבש שלהם. רבי יוסי מתיר בסמיכת החרדל לכברות הדבורים. ובמשנה לא נתבהר מהו השיעור שיש להרחיק את הדברים הללו אילו מאילו. כותב היד רמה שאין שיעורי הרחקה שווים בהם, אלא כל דבר יש להרחיקו בכדי שלא יזיק אף לאחר זמן. זוהי המשנה שלנו בדף חפי עמוד א', וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את לימוד דף חף ד' ממסכת בבא בתרא, לא לפני שנציג בפניכם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, אם ברוב וקרוב אין הולכים אחר הרוב, מדוע דם שנמצא בפרוסדור תמה? שאלה שנייה, מה למד רבא מדברי רבי חייא שדם הנמצא בפרוסדור מתמה בוודאות? שאלה שלישית, מדוע אין לבאר שמה שהתיר אבינה, חבית שנמצאה בכרם אורלה, זה משום שספק אורלה מותר בחוץ לארץ ולא משום שסבר שהולכים אחר הרוב? התשובה נמצאת בתוספות. שאלה רביעית, מה דין נודות יין שנמצאו בכרם של ישראל במקום שהרוב נוחרים? שאלה חמישית, קרפף יותר מבית צעתיים שהוקף לדירה ונזרע או ניטה, האם מותר לטלטל בו? והשאלה האחרונה בדף חף דלת, מדוע בספק אם אילן קדם או העיר יקצוץ, ואילו בספק אם אילן קדם או הבור לא יקצוץ? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי יוטט בשבט תשע"ז, סיימנו כאמור בסייעת הדשמי הגדולה ללמוד את דף חף דלת ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי חף בשבט תשע"ז, ונלמד את דף חף ה' ממסכת בבא בתרא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.